שמי שלומי לחן, היועץ אסטרטגי, מרצה, ואתם כאן איתנו בפרלמנט השיווק, בו נארח אנשים בכירים בתעשייה על מאחורי הקלעים של עולם השיווק, על יזמות, חדשנות, מכירות, פרסום, שירות, שימור. אז יאללה, מתחילים. והיום אורח מאוד מאוד מיוחד שלנו, שרון שפירא, סמנכ"ל שיווק כבר 5 שנים בקבוצת BBB, שרגע לפני שהוא הגיע ל-BBB, הוא עבד כסמנכ"ל תוכן באקו 99 FM, זכה פעמיים כאיש השיווק של איגוד השיווק. היי שרון.
אהלן.
כיף שאתה איתנו, מה שלומך?
כיף, כיף בסלון שלך, שלומי.
ורגע לפני שאנחנו צוללים, כשהסתכלתי ככה על המעבר הזה בין סמנכ"ל תוכן באקו לבין מה שנקרא בין חברת מדיה להארדקור של מוצרי מזון ומסעדנות, איך היה לך המעבר הזה? זה נראה כאילו זה עולמות אחרים לגמרי. איך המעבר הזה מעולמות התוכן לעולמות של ארדקור, בשר?
היה פסיכי לגמרי, אם נוכל להגדיר את זה במילה מקצועית אחת. זו היה מעבר מאוד מאוד מורכב.
זה לא מעבר טריוויאלי.
מאוד לא, מאוד לא. גם מבחינת האנשים שאתה עובד איתם, גם מבחינת הקצבים, גם מבחינת התכנים והטרמינולוגיה, וגם מבחינת השורה התחתונה. כשאתה ברדיו, לטוב ולרע, אתה בסוג של אנונימיות. אתה משדר לציבור מאוד מאוד רחב של אנשים, שמאזינים לך או לא מאזינים לך, אתה מסתמך על סקרי האזנה חצי שנתיים שהיו מהימנים בשנות ה-80-90, וכמו שאנחנו יודעים, הרבה מאוד אנשי שיווק ופרסום יודעים שהם כבר פחות רלוונטיים. ועברתי לתחום שבו יש לך, במקרה שלנו בקבוצה, יש לך שני סוגי לקוחות מאוד מאוד עיקריים. לקוח אחד זה הלקוח הסופי, הלקוח שמגיע אלינו למסעדות ומתארח אצלנו, בכל אחד מהמותגים שלנו.
אנחנו תכף נגיע ונצלול לתוך העולמות של המסעדות, רציתי ככה לשמוע ככה למעבר בין שתיהם.
אז התשובה היא במילה אחת שונה, בשתי מילים מאוד שונה.
מאוד שונה. שרון, הזמנתי אותך היום כי באמת בעבודה שלך יש מגוון עולמות תוכן מרתקים שיספקו לנו תוכן לכמה פודקאסטים, גם תעשיית, אפשר לדבר איתך גם על תעשיית המזון המהיר, גם על זכיינות, גם על ניהול מותגים, גם על פילוח, גם על משבר הקורונה, דור המילניות והפוד טרק שנכנסתם אליו. אבל באמת, כדי שהפודקאסט הזה יהיה בעל ערך לעסקים, בחרנו, אני ואתה, להתמקד במהלך אחד ולהבין אותו מלפנים ומאחור, וגם להשאיר לנו הזדמנות להזמין אותך פעם נוספת, ובין לבין גם לנסות ולשלב טיפים לעסקים שמעוניינים להתפתח, לצמוח וללמוד. אז יאללה, מתחילים. אז רגע לפני שאנחנו מתחילים, שרון, מי שלא מכיר את קבוצת BBB, תן לנו איזשהו תעודת זהות שלה.
אוקיי, אנחנו קבוצת BBB, קבוצה שמנהלת בשיטת הזכיינות 4 מותגים מעולמות ההמבורגרים. הראשונה בהם היא כמובן BBB, רשת שהוקמה לפני 22 שנים, מחזיקה 32 מסעדות בכל רחבי הארץ. הרשת השנייה היא רשת בורגרים, רכשנו אותה בשנת 2014, עשינו שם איזשהו שינוי מאוד מאוד מוקפד, גם מבחינת הקולינריה, גם מבחינת פתיחת וסגירת סניפים, גם מבחינת הקו הפרסומי שלה. מדובר על בורגרים קטנים, אם אתם מכירים, וזה רשת שהיא קשרה. הרשת השלישית היא רשת מוזס, שרכשנו אותה באפריל 2017, רשת מקטגוריית הבטר בורגר. זו רשת שעברה איזושהי אבולוציה ועוברת עכשיו, משום שמתוכה צמחה רשת חדשה, שהיא ממש תת מותג, שנקרא מוזס שופ. תת מותג חדש שהוקם ממש רגע לפני היציאה ממשבר הקורונה. זה העולם החדש של הנושא של מסעדנות ברמה של casual dining. מקום קטן יותר, פחות כוח אדם, מה שנותן לנו חיסכון ב-labor cost, ותפריט מאוד מאוד מהודק ומאוד מאוד מדויק, מאוד מוקפד, יש שם באמת אוכל מעולה, ככה שגם החיסכון ב-food cost הוא מאוד מאוד משמעותי, ובגלל הגודל של המקום, ובגלל שאנחנו שמים דגש גם על ישיבה המקום, גם על משלוחים וגם על טייקאווי, התקורות שלך נמוכות יותר מאשר לנהל מסעדה, או לתפעל מסעדה גדולה של 300-400 מטר.
שאנחנו מדברים על 4 מותגים, ובאמת כל אחד ואחד הוא מאוד מאוד מובחן בקהלי מטרה שונים. כלומר, הפילוח הוא מאוד ברור, נכון? בוא תסביר את הפילוח בעצם, של כל אחד מהמותגים.
המטרה של הנהלת הקבוצה, המנכ"לית שלי, שמה אהובה,
ששמעתי פודקאסט מצוין שלה שהיא מסבירה גם, כן.
נכון, נכון. והיא בעצם הובילה את כל המהלך הזה לפני כמה שנים, שהיא ראתה לנגד עיניה את הרעיון שכל אדם שחפץ בהמבורגר, שלשמחתנו הפך להיות סוג של מאכל לאומי, החליף את הפלאפל, לפחות כאן בישראל, כל אחד שחפץ בקציצה כזו יוכל לפגוש אותנו בכל מקום, ולפי כל הזדמנות שהיא, הוא רוצה לתפוס משהו קטן על הדרך בצהריים, הוא יכול או ליהנות מארוחה עסקית אצלנו, או להיכנס לסניף בורגרים ולתפוס ככה 2-3 בורגרים קטנים. הוא רוצה להיפגש עם החבר'ה, לצפות במשחק כדורגל בערב באמצע השבוע, אז הוא יכול להגיע ל-BBB, כל המשפחה.
אז בוא נמסגר את זה ככה, טיפ ראשון, מסגור של הפילוח, אם אתה רוצה המבורגר כמסעדה, מה שנקרא, אתה תלך כנראה למוזס, אם אתה תרצה המבורגר כדיינר, אתה כנראה תלך ל-BBB, ואם אתה תרצה ככה המבורגר על הדרך, אתה כנראה תלך לבורגרים, מה שנקרא, בכל הזדמנות צריכה אתה תוכל...
בכל הזדמנות אני אחזק קצת יותר ואני אגיד שמדובר בסופו של יום בחוויה. אנחנו היום נמצאים בעידן של סטורי טיילינג. בסופו של יום אנחנו מוכרים המבורגר. כל הרשתות אגב, חלק עם בשר טרי, חלק לא, חלק באיכות כזו, חלק באיכות אחרת. אני מדבר כמובן על כל המותגים בארץ, שלנו מעולים כולם. החוויה היא שונה בכל מקום.
אני יודע שאתה מאוד מקפיד על זה, כי כששואלים אותך מה תחום העיסוק, אתה פחות אומר מזון, אתה יותר אומר, וואלה, אני עוסק בתעשיית החוויות. אז הנה טיפ מספר 2, כשאתה מגדיר את תחום העיסוק שלך. נכון, שרון?
ממש ככה. אני חושב שכולם. אני חושב שכל תחום שהוא, גם לקנות ביטוח, זה לא דבר כל כך סקסי, ועדיין אנשי השיווק של העולם הזה עושים עבודה נהדרת. גם ללכת לסופר זה לא חוויה, מי יודע מה. ועדיין אפשר לעשות את זה בצורה נפלאה. אני חושב שכל תחום, ברגע שאתה מספר את הסיפור בצורה מספיק מעניינת, כיפית, מושכת, מסקרנת, פונה לקהלי יעד בצורה מאוד מאוד ברורה, ולא סתם מפרסם איזשהו דאבל ספרד בידיעות אחרונות.
ואתה מרגיש באמת שהסיפורים של כל אחד מהמותגים הוא סיפור שונה.
אצלנו?
אצלכם, כן.
כן, אנחנו עובדים בזה מאוד מאוד קשה. המטה שלנו, יש הפרדה בין המותגים השונים, ממש ברמה של חומות סיניות בצורות, בין הפעילויות של כל מותג ומותג.
אבל אתה עדיין סמנכ"ל השיווק של שלושת המותגים. איפה החומה הסינית הזאת באמת מתבטאת?
מה שעשו איתי זה דבר גאוני, פשוט הפכו אותי לדיסוננס. אני חי בסוג של מחלת נפש תמידית. יש דברים שאני יודע, או שאני מקדם עבור מותג אחד, ומותג אחר לא ידע עליו.
באמת עד הרמה הזאת?
ממש ככה, כי אנחנו אוהבים לייצר תחרות בתוך הבית. אנחנו חושבים שככל שאנחנו מתחרים אחד בשני ככה, אנחנו טובים יותר.
אז אם נראה את הרזולוציה של מבנה ארגוני, יש ממש 3 מנהלי מותגים לכל אחד מהם בנפרד?
נכון. אוקיי. נכון. כל רשת מתנהלת בצורה יחידנית, עם כל יחידה כזו, היא בעצם יחידת רווח נפרדת. יש בתוך המטה שלנו, שנבנה בצורה מאוד מאוד חכמה, מה שנקרא מטריציוני. יש את נותני השירותים שבעצם פועלים ברמה הרוחבית, שזה מחלקת הרכש, שמטפלת בכל הנושא של המזון והנאנפוד, ממש כל ענייני
ולגבי משרד הפרסום, הקטע הפרסומי, המעטפת הפרסומית, היא נעשית במשרד
יש
אחד?
בחלק מהמקרים יש לנו, הספקים של מחלקת השיווק, חלקם הם כאלה שמטפלים בצורה רוחבית בכל מותגי הקבוצה וגם ברמת הקורפורייט, למרות שגם שם יש צוותים שונים או ראשי צוותים שונים שמטפלים בנו ברמה של כל מותג בנפרד, חלק מהספקים מטפלים רק במותג אחד או שניים. אנחנו בהחלט פועלים לכך שמצד אחד, מול העולם העסקי, ברמה התקשורתית לפחות, אנחנו מקדמים את הקבוצה כקבוצה אחת, כקורפורייט. יש לנו הרבה במה להתגאות, אנחנו הקבוצה הכי גדולה בישראל כיום בתחום. אנחנו מנהלים מהמסעדות, זה אחד. שתיים, זה הרמה של השפה התקשורתית, פרסומית, שיווקית, כל מותג בנפרד, עם שפה משלו.
באותו משרד פרסום שוב.
באותו משרד פרסום.
אותו משרד פרסום מנהל שלושה מותגים עם שלוש שפות שונות.
נכון, אנחנו קצת משנים את הפרדיגמה כרגע, ויש פעילויות שגם יוצאות ברמה של אד הוק מול גורמים חיצוניים, ויש גם הרבה מאוד דברים שנבנים אצלנו בתוך הבית, בתוך המחלקה שלי.
על הכיפק. אז באמת בהחלטה משותפת בחרנו לדבר על המהלך החדשני של הקבוצה, של החדרת מוצרים מן הצומח לרשת ההמבורגרים בשרית. ומה שאני רוצה שנעשה זה איזשהו אינדוס אחורה להבין את שוק התחליפים, מה אתם רואים בשוק, איך מתקבלת החלטה, איך בונים את המוצר, איך מתמחרים אותו, איך מתקשרים אותו, אז יאללה, בואו נתחיל. אז אני אתחיל ככה, הקבוצה פועלת בענף מאוד מאוד ברור, מזון מהיר, מוגדר, מובילת שוק, שוק צומח, רק בתל אביב גדל מספר המבורגריות פי 300, המבורגר מחל לאומי, ישראל היא ממש מעצמה עולמית בתחום, מה מוביל אתכם לבצע חשיבה לשוק תחליפי, שבוודאות ייצר לכם קניבליזציה מההארדקור שלכם. תנסה ככה להחזיר אותי אחורה, מה אתם מזהים שמוביל אתכם, וואלה בוא, שווה להיכנס לתחום הזה.
תראה, לעבוד בתור סמנכ"ל שיווק במדינה כמו ישראל, זה אתגר מדהים יומיומי. מדובר בקהל מאמץ, מה שנקרא המאמצים המוקדמים, הם early adapters, הם לא מפחדים משום שינוי שהוא. אנחנו רואים את זה גם כשאנחנו משיקים טעמים חדשים, מנות חדשות שמוגשות לצד ההמבורגר, שהוא בעצם הקור של הרשתות שלנו.
כלומר, כשאני מלמד שהצרכן הישראלי מאמץ חידושים, אתה אומר, אני רואה את זה הלכה למעשה, הוא אוהב חידושים.
לא רק שהם אוהבים, הם דורשים את החידושים, ורשת או מותג שלא יעניק חידושים בכל תחום אגב, פשוט יסבול מזליגת לקוחות.
אוקיי.
אנחנו לא שמרנים כמו, סתם למשל, נכנסתי לפני כמה שנים למסעדה בסטוקהולם, מאוד מאוד ותיקה, שכבר קיימת יותר מ-70 שנה. אז יש שם איזשהו אופי מאוד שוודי כזה, עם קידוש של המאכלים הסקנדינביים המסורתיים. כאן בישראל, אנחנו כולנו מזרח תיכון, איזשהו ערבוב רב של הרבה מאוד עדות ועמים שהגיעו הנה. כל אחד מביא את הסיפורים שלו מהבית של סבתא ושל אמא, מבשלים ביחד ונוצר כאן איזשהו בלגן. זה בלגן שאתה רואה, הוא מתחיל בתל אביב, הוא ממשיך לכל הארץ. כל הזמן יש מנות חדשות, כל הזמן יש טעמים חדשים. הישראלים לא מפחדים לטעום, לא מפחדים לבקש, לא מפחדים לדרוש, דברים שפעם נראו לנו הזויים.
אתה רואה את זה חוצה גילאים, או שזה בעיקר
דור הוואי? לחלוטין, חוצה גילאים.
חוצה גילאים.
גם אל תשכח שאנחנו גם מדינה שאנחנו מביאים ילדים בגיל די מוקדם. יש כאן איזשהו קידוש של הנושא של המשפחה הישראלית. אנשים בגיל מאוד מאוד צעיר יחסית, כבר מביאים ילדים. מדובר על חבר'ה שעד לפני, לא יודע, 15 שנה, כבר התחילו להתוודע למטבח הישראלי החדש, המהפכה הקולינרית שנעשתה בישראל. זה ברמה הכללית. אם היית שואל מנהל של רשת המבורגרים לפני 10 שנים, אם הוא היה מכניס מאכל צמחוני, הוא היה אומר לך, מה הקשר ביני לבין צמחוני, מה הקשר ביני לבין טבעוני? טבעונים זה אלה מתל אביב, החמישה חבר'ה אלה שנמצאים שם ברוטשילד.
אז בוא תחזיר אותי לשם, מה היה? איך זה מתקבל?
מאוד 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 בדומה להתפתחות המאוד מאוד מהירה ברמה הטכנולוגית, שעד לפני 10 שנים בכלל לא חשבנו שהמחשב שלנו יהיה בכף היד, כך קרה כל הנושא של השוק של מוצרים מן הצומח. זה לא רק צמחונים וטבעוניים, ומה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, בעיקר בקרב חבר'ה בגילי, בוא נגיד 20 פלוס, שהם מודעים, שהם מתוודעים לדברים שקורים בעולם, שהם חשופים דרך הרשתות החברתיות לכל מה שקורה בעולם כולו, נוצר איזשהו פלח של אנשים שאתה יכול לקרוא להם מפחיתנים. אני מכיר את זה גם אצלי בתוך הבית. אנשים שמעדיפים גם מטעמים הומניטריים וגם מטעמים בריאותיים להוריד בכמות הבשר שהם צורכים. הם לאו דווקא טבעוניים, הם לאו דווקא צמחוניים. אבל אתה הולך בצהריים למסעדה, אם תאכל המבורגר, טעים ככל שיהיה, הרבה פעמים זה קצת מכביד עליך. ואתה רוצה לחזור לעבוד, ואתה מעדיף איזה משהו קל. אז אתה יכול לאכול סלט, ואתה גם יכול לאכול המבורגר שהוא טבעוני או צמחוני. אתה יוצא בערב עם חברים לראות כדורגל, ולא בא לך לאכול בשר, כי כבר אכלת בשר השבוע, או כי ביום שישי אתה הולך לאכול בשר, או כי סתם פשוט לא בא לך. אתה יכול לקחת...
ואתם מזהים את המגמה הזאת?
מזהים את המגמה.
אצלכם בסניפים?
לחלוטין, כן.
אנחנו מדברים על 3 שנים אחורה, 4 שנים אחורה.
גרוסו מודו, כן. גרוסו מודו של, אני חושב, אם אני משווה ככה, ממש מאז שהגעתי לרשת, שזה היה 5 שנים אחורה, שהיה שם אולי מנה אחת או שתיים, ועוד לא נכנס כל כך כל הנושא של, אני אקרא להמבורגר ביונד כשם גנרי לכל הנושא של התחליפים, למרות שאנחנו באמת עובדים כבר עם עוד חברות. וזה היה ככה ממש למתי מעט, והחזיקו במסעדות כמה יחידות קטנות, אתה רואה עלייה, אני יכול להגדיר את העלייה היום, יש לי מגמת צמיחה של 9%, 10%.
רצת לי מהר מדי. תכניס אותי לחדר הזה, שבו מתקבלת ההחלטה ואומרים, וואלה...
עוד יותר אחורה?
כן, אנחנו חייבים להבין, על קבלת ההחלטות של וואלה, אנחנו רוצים להיות שם.
אז דיברתי איתך בהתחלה על סטורי טלינג, ודיברתי איתך על חוויה. אנחנו רשת או קבוצה שמעניקה חוויה משפחתית. היום בכל משפחה בישראל יש לפחות בן אדם אחד שמחזיק בדיאטה טבעונית או צמחונית, או אדם שלאו דווקא יבוא לו לאכול המבורגר כשנפגש את כל המשפחה אצלנו ביום שישי בערב או ביום ראשון ב1+1 או בכל הזדמנות אחרת. הרעיון שלנו הוא שכשאתם מגיעים לביבי בי, כל המשפחה ביחד, כולם יהיה להם מה לאכול. סליחה על זה שאני נופל לקלישאות, אבל הגבר יכול לאכול סלט עוף, והאישה יכולה לאכול המבורגר מושחת, והילדים יכולים ליהנות ממנות הילדים המעולות שלנו, שמוגשות בתוך מסעיות, וסבא שלא בא לו לאכול בשר, מסיבה כזו או אחרת, יכול לאכול המבורגר טבעוני, או מנה אחרת שלאו דווקא כוללת בשר. הרעיון הוא שכל חבר משפחה יוכל ליהנות מהמנות, ממגוון המנות שאנחנו מציעים, ויהיה פתרון לכל אחד ואחד מהם.
עכשיו, יש שחקנים בינלאומיים, דיברת על ביון מיט שמייצר תחליפי בשר, נכון. ונכנסה למקדונלדס, ויש אימפוסיבול פוד נכון. שנכנסה לברגר קינג.
נכון.
איך מחליטים עם מי לעבוד? אני גם מבין גם שהשוק בישראל, יש חברות, יש פוטק מאוד מאוד מפותח בישראל, נכון, בנושא נכון. תחליפים. אז תן לנו איזשהו מיפוי של מה בעצם האלטרנטיבות שקיימות בהקשר של תחליפי בשר, ואיך הרשת מחליטה בסופו של דבר עם מי לעבוד?
בסופו של יום, כמו כל דבר שקורה ברשתות שלנו, אנחנו מתבססים על 3 אלמנטים. אחד זה הנושא של הטעם, האיכות, מבחני טעימה שאנחנו עורכים.
ממש עושים מבחני טעימה?
מבחני טעימה לחלוטין, גם בקרב אנשים מתוך הארגון שהם לאו דווקא אנשי קולינריה. אוקיי? אני לא איש קולינריה, ככה שהחך שלי פחות מתוחכם משל השפים שלנו, וגם הרבה פעמים עם לקוחות שלנו. יש לקוחות, אנחנו מוצאים להם איזושהי מנה, היי, נעים מאוד, מנה חדשה שאנחנו רוצים להכניס לרשת, נורא נשמח לדעת מה אתם חושבים עליה. וממש לוקחים ומקשיבים לדברים שהלקוח אומר, אלה אנשים שאני פונה אליהם בסופו של יום.
אוקיי, ומתי הוכנסו המנות הראשונות בעצם לרשת?
מדובר על, לפי דעתי, 6-7 שנים אחורה.
שזה שוק מטורף. איך תספר קצת על הצמיחה של השוק הזה.
זה שוק מטורף. אתה רואה גם, מצד אחד אתה רואה את הדרישה של לקוחות לעוד מוצרים שמן הצומח. מצד שני, אתה מזהה, אפרופו מודיעין עסקי, אתה מסתכל מסביב ורואה מה קורה.
אנחנו מדברים על הרשתות הבינלאומיות שמכניסות את זה.
רשתות בינלאומיות, אתה רואה מסעדות בתל אביב שמתחילות לצמוח יותר ויותר, אתה רואה שיש דרישה, אתה גם מזהה, אתה רואה שיש דור מסוים של חבר'ה מסוימים שמעדיפים לצרוך מוצרים כאלה ואחרים, שהם לאו דווקא בשרים. אגב, כאילו שלא ישתמע מכך שאנחנו מחליפים את המהות שלנו, אנחנו רשת המבורגרים שמגישה בשר שלנו 100% טרי ואיכותי, ואין שום רע או משהו לא בריא בלצרוך בשר. הכל כמובן תלוי במינון ובאיזון, אוקיי? גם צ'יפ זה דבר נורא טעים, אם נאכל אותו כל יום, אבל...
אז התחלנו לדבר על הפלחים השונים שצורכים את זה. דיברת על פלח הראשון שהוא פלח המפחיתנים. כלומר, אני רוצה להמשיך לאכול בשר, אבל אני רוצה להוריד את המינונים.
אני מוריד את המינונים בגלל שאמרו לי, ראיתי באינסטגרם שזה פחות טוב, וראיתי מה קורה בכל מה שקשור לנושא של תעשיית הבשר העולמית. והאקלים...
כמה הדבר הזה באמת משפיע? הנושא הזה של תעשייה מזהמת ו-30% מגזי החממה, זה אישו בקרב הצעירים?
לחלוטין, כן. אנשים מגלים איזושהי מודעות סביבתית... חלק עושים את הדברים המאוד מאוד נוחים, כמו למשל, יודע, לא לצרוך מוצרי פלסטיק ולצאת לעבודה, לצאת לרכב עם כוס רב פעמית ולא כוס חד פעמית. אבל עדיין, יש מודעות אצל חלק מאוד מאוד גבוהה, אצל חלק פחות.
אז מזהים שוק ויש פלחים, עכשיו צריך לראות אם בכלל כל הדבר הזה תואם לערכים של החברה. האם נעשית חשיבה עד כמה העולם הזה מתאים לערכים, לא יודע, של חדשנות, מה...
תראה, אחד הערכים שלנו, כאילו על, 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 כל, על כל קיר בכל אחד מהמשרדים של קבוצת BBB, מתנוסס בגאון החזון שלנו. ואחד הערכים שהוגדרו בעצם על ידי הנהלת המטה, במשך תהליך מאוד מאוד ארוך וכואב שעשינו לפני כמה שנים, אחד הערכים הם חדשנות. אני חושב שהכל בסופו של יום מתכנס תחת חדשנות. אני חושב שהחוויה של הלקוח והשירות ללקוח, אני חושב שתפעול או הפעילות העסקית של החברה תחת כל אחת מהמחלקות, קשורה לנושא של חדשנות. אני חושב שברגע שאני בשיווק מכניס איזשהו כלי שיווקי מתקדם, מדובר על משהו חדשני, אני חושב שמתי שהרכש מכניס איזושהי חברה חדשה, איזשהו ספק חדש עם מוצר אחר, מדובר על חדשנות. אני חושב שזה ערך שיכול וצריך להיכנס לכל אחת מהמחלקות כל הזמן, כדי שלא יישאר מצב שאנשים יתקבעו על איזושהי דרך פעולה מסוימת. כן לאתגר את החשיבה, כן לאתגר את הייעול, כן לשפר את התוצאות העסקיות של החברה, וגם בפנים, ממש בתוכו, ברמה של, של הפעילות הפנימית של הארגון עצמו, של המטה עצמו, וגם כלפי חוץ כמובן. הנושא של מזון מן הצומח, של הקטגוריה הזו, זה לחלוטין ערך חדשני. אנחנו, בתור קבוצה ישראלית, מפתחים גם שיתופי פעולה, או מקיימים שיתופי פעולה עם חברות ישראליות, בעולמות של פודטק.
בוא תספר לנו קצת על מה קורה שם.
אני חושב, אני לא בדקתי את זה לגמרי, אבל אני חושב שאנחנו בין הראשונים בעולם.
מובילים בעולם עם הרבה מאוד חברות בתחום הפודטק.
זה מטורף.
זה ממש מטורף.
זה פשוט מטורף. אז למשל, הכנסנו לרשת מוזס, לחמנייה מופחתת פחממות של מותג פודטק, שנקרא...
ישראלי.
מותג ישראלי, שנקרא E-Chain, אוקיי? זה מוצר שהוא ממש לחמניה, יש להם כל מיני סוגי לחמים, מופחתי פחממות, מופחתי סוכרים, הרבה מאוד חלבון, מוצר שהוא מצוין, מתאים לאנשים שהם סקרתיים, מתאים לאנשים שמחזיקים בדיאטה כמו קיטו, פלאו או אחרים. הכנסנו את זה בפיילוט קטן לרשת מוזס, ורציתי לראות מה זה עושה. באמת, הייתי די סקפטי, מדובר במוצר אחר, אוקיי? התגובות...
מה אומרים ללקוחות שמה?
הם התעלפו, הם פשוט התעלפו. כל מיני טרנדים של... כל מיני, סליחה, כל מיני קבוצות פייסבוק שמיועדות לאנשים שסובלים מסקרת או שמתמודדים עם בעיות סקרת, העלו שם פוסטים וכמויות של מחמאות מטורפות על זה שרשת מוזס הכניסה מוצר שסוף סוף יכול לאפשר להם ליהנות מ... מהמבורגר בלחמניה.
אז בוא, אתה אמרת עכשיו לאפשר להם, זה ממש מוביל אותי לשאלה הבאה שקשורה למחיר. ההחלטה מתקבלת, בוא נעשה אותו מוצר פרימיום, בוא נעשה אותו value for money, אני מדבר בכלל על התחליפים של בשר. איך מתקבלת ההחלטה לגבי המחיר שלו? האם לגבות פרמיה למחיר הזה, או וואלה, אני רוצה מחיר שווה לכל נפש?
תראה, אנחנו לא חזירים. אנחנו קבוצה שמתנהלת בצורה מאוד מאוד שקופה מול הלקוחות, ואנחנו מקיימים מסע ומתן מאוד מאוד קשוח מול הספקים שלנו, כדי שהזכיינים שלנו יוכלו להרוויח, והלקוחות לא יצטרכו לשלם כל כך הרבה. כולנו מודעים למגמת ההתייקרויות במחירים בכל הארץ, וכמו שאנחנו רואים גם בכל כדור הארץ המערבי. זה קורה. יש מוצרים מסוימים שהם יקרים יותר, ולכן הלקוח נדרש לשלם חלק מהם. אז זה כאן צריך להרוויח בסופו של יום. לחמניה של E-Chain, התוספת לתשלום היא 5 שקלים בלבד. זה לא איזשהו סכום בשמיים, זה סכום שכן מסוגל לחסות בעצם את ההוצאות.
והמנה של המבורגר שהיא תחליפית, היא בגדול פחות יותר...
המבורגר של ביונד הוא המבורגר יקר, אפשר ללכת לסופר...
כשמדבר על ביונד זה של חברת ביונד הבינלאומית.
כן, ביונד מיט, כן. או אגב, כל... אני באמת לא מכיר הרבה חברות שמייצרות מוצרים מן הצומח, שהמחירים שלהם נמוכים. מדובר פיתוח כרגע, מאוד מאוד יקר.
כרגע זה עדיין מוצר פרימיום.
נכון, נכון, נכון. אגב, גם DVD, כשרק יצא...
בשלבים הראשונים שלו היה יותר
יקר. היה מאוד מאוד יקר, ואנשים קנו מסכים, המסכים הגדולים שיש לנו בסלון, שאתה קונה אותם בכל איזה... בכל סופר, בכל איזה פיצוצייה. פעם באמת עלו אלפים רבים. DVD עלה איזה 3,000 שקל. אחר כך כמה קנו אותם? 2 ב-100? כאילו, זה דברים שמשתנים. יש... התפתחות טבעית של מוצר.
שרון, עשיתם קמפיין מיוחד לכל נושא הזה, או שזה כרגע השקה שקטה, מי שנכנס לסיפים רואה את זה, השתמשתם במשפיענים, איך נעשה המהלך התקשורתי של לידע את הלקוחות? וואלה, יש פה מגוון חדש של מוצרים.
זה מאוד מאוד תלוי במוצר עצמו.
זה נמצא בכל הרשתות, נכון? בכל תתי המותגים יש את המנות האלה, נכון?
בכל אחת מהרשתות יש לנו פתרון טבעוני.
בכל אחת מהתתי הרשתות יש פתרון
כן,
טבעוני.
כן, אוקיי. כן. פתרון טבעוני, שוב, תלוי איזו חברה, תלוי איזה מוצר, תלוי איזה דבר, אבל מאוד מאוד, זה מאוד מאוד משתנה. שוב, בשל באמת המטרה שלנו להגיש מוצרים שונים וחוויות שונות בכל אחת מהרשתות. סתם למשל, היה לנו איזשהו פיילוט מאוד מאוד מוצלח עם חברה שנקראת סייבורית. זו חברה ישראלית כמובן. הם מחזיקים ברובוט שף שמייצר ממש בהדפסה תלת מימד המבורגר טבעוני עשיר בחלבון שהלקוח בוחר דרך אפליקציה את הגודל של הקציצה, את כמות החלבון שהוא רוצה, הרובוט שף, שנראה כמו מיני בר במלון, מייצר תוך ממש 2-3 דקות, מייצר קציצה טבעונית, שממש מוגשת ללקוח במסעדה עצמה. במקרה הזה, עשינו איזושהי פעילות מאוד קטנה, ברמת הפיילוט, ברמת יחסי ציבור, המסעדה הייתה מפורקת. העפנו 500 קציצות תוך 2.5 יומים. זה היה פסיכי. הלחמניות של איצ'יין התחילו ברמה של באמת איזשהו פרסום מאוד מאוד מינורי ברשתות החברתיות, קצת יחסי ציבור, קצת פרסום בדיגיטל, פתאום אתה רואה שהקבוצות עושות עבודה בשבילך. כל הקהילות בפייסבוק עושות עבודה בשבילך, ואנשים מגיעים ומצביעים ברגליים. יש דברים שהם הרבה יותר גדולים, אני יכול לספר לכם סוד, ואני אספר אותו כאן פעם ראשונה, אני לא יודע מתי הפודקאסט הזה ישודר, אבל רשת BBB, אפרופו הפנייה שלנו לכלל הלקוחות בכל מה שנקרא כל הנושא של פתרון לכל לקוח באשר הוא, אנחנו בעצם מכניסים עכשיו חלופה של חלק מהמנות שהם ללא גלוטן. זה דבר מהפכני בכל מה שקשור לעולם ההמבורגרים. ילד יוכל להגיע לסניפים שלנו,
וואו.
להזמין צ'יפס, והוא ייוצר, הוא יתוגן בצ'יפסר ייעודי, שלא נכנס אליו לחם, אוקיי? שוב, כמובן שאנחנו נמצאים בסביבה לא סטרילית, המטבחים שלנו, אבל אנחנו נעשה הכל כדי שאנשים שרגילים לדיאטה ללא גלוטן, יוכלו ליהנות מהאוכל שלנו במבחר מנות מאוד רחב, שהצלחנו להכין יחד עם המחלקה הקולינרית שלנו, כדי שבאמת כולם יוכלו לבוא וליהנות אצלנו. זה דבר שהוא אחר, זה דבר שהוא חדש, זו החוויה. זה מן הסתם דבר שיגובה בקמפיין מאוד מאוד רחב מבחינתי, כי אני מאוד מאמין במהלך הזה, אנחנו מאוד מאמינים בדבר הזה, אנחנו מאוד רוצים שהוא יצליח, ואנחנו מאוד רוצים לספר את הסיפור שלנו, והנושא של ללא גלוטן, זה עוד דרך לספר מי אנחנו.
בוא נדבר קצת על הצרכן הישראלי, אתה חווה אותו כבר די הרבה זמן, אז דיברנו על חדשנות של הצרכן הישראלי, ודיברנו על הדור המילניאלים, אבל תן לנו קצת קווים לדמותו של הצרכן הישראלי. איך אתה חווה אותו ברמת השירות, ברמת חוויית קנייה? איזה אינסייט, איזה תובנות אתה יכול לספר לנו עליו?
אז באמת אמרנו שהוא אדם שאוהב חידושים ולא מפחד, הוא אדם סקרן. הצרכן הישראלי זה צרכן שהתחיל בשני עשורים האחרונים, לצאת יותר ויותר לחול ולראות עולם, לראות מה קורה בחוץ, לראות מה זאת הודעת שירות, וכל החברות בעצם נאלצו או נדרשו לבצע איזשהו אישור קו בכל מה שקשור לנושא של השירות, של האיכות, של כל החוויה כולה. מדובר על בילוי, לא זול בסופו של יום. בן אדם יוצא, מבלה, משלם דלק, משלם חנייה, סליחה. לרוב, כמו שאמרנו, מדובר במשפחות, הוצאה לא מבוטלת. אנחנו מחזיקים את מועדון הלקוחות הגדול ביותר בסקטור שלנו, רק ברשת BBB, אנחנו מדברים עם 750 בתי אב, 750 אלף בתי אב, סליחה.
זה מטורף.
שזה דבר פסיכי. אני יכול להגיד לכם שבין 80-85% מהלקוחות שלנו הם חברי מועדון של BBB. זה דבר שאין לו אח ורע.
הפדיון המזוהה של 85%.
זה פסיכי. למה הם באים אלינו? כי הם מקבלים אצלנו הטובות, כי הם נהנים ממה שאנחנו יכולים להציע. אתה מציע חוויה מגניבה, אתה מציע מחיר טוב, אתה רשת של value for money, אתה רשת casual עם חוויה טובה, ואתה מציע גם 10% הנחה בסוף הקנייה. זה דבר שעובד, וזה מה שהצרכן הישראלי אוהב. אגב, צרכן מכל מדינה אוהב לחסוך, וזה בסדר.
התחלת קצת עם הפוטראקס, נכון?
בטח, התחלנו מזמן עם הפוטרק, זה היה לנו פוטרק אחת, וגדלנו.
תספר קצת על זה, איפה זה נמצא?
יש לנו פוטרק, יש לנו כמה פוטרקס שנוסעים ברחבי הארץ לכל מיני אירועים. אם חברה מסחרית כלשהי רוצה לעשות איזשהו אירוע מגניב, אז די כבר עם הבורקסים והירקות החתוכים, אפשר להביא מסעית של המבורגרים שתעשה שמח. ילד שחוגג בר מצווה, או מסיבת גיוס, או מסיבת שחרור, או יש מספיק סיבות למסיבות בישראל בלאורך החיים שלנו. פוטראק מאוד מאוד מגניב שמגיע עם המבורגרים שווים וצ'יפס מגניב, והכל מוגש בצורה סופר אסתטית וכיפית ונורא נורא כיף לאכול.
כמה גלות כאלה יש?
עכשיו יש לנו עוד כמה נוספות שניצבות בכביש 6, ליד המתחמים של דור אלון. הן ניצבות שם ובעצם מציעות גם כן תפריט מצומצם של המבורגרים ותוספות. ויש לנו עוד 5 חדשות שממש בימים אלה נמצאות אי שם בים התיכון ובדרכן ארצה. המיתוג שלהם כבר מוכן, הן נראות כמו חלליות מהממות.
שרון, כמעט שכחנו את זה, אבל עברנו משבר לא פשוט של שנתיים.
באמת?
כן. עכשיו שומעים שוב פעם על גל חוזר, אבל איך חוויתם את זה? איך חוויתם את זה כקבוצה, את המשבר הזה? אנחנו נוטים, המוח האנושי שנותן להדחיק, אבל זה היה נוכח מאוד, אם אתה יכול ככה.
אני חושב שבימים האלה אנחנו מבינים שהמשבר לא הסתיים עדיין. אמנם הורדנו מסכות וחזרנו לעבודה, והתחלנו לנסוע לחול שוב פעם, ויצאנו למסעדות וכאלה, אבל פתאום אתה מגלה, ואתה רואה שבעצם הנזקים עדיין ממשיכים. אני יכול להגיד מפרט התחום של מסעדנים, אני חושב שזה התחום שבאמת, כאילו כולם חטפו את זה מאוד מאוד קשה, אבל המסעדות, שגם ככה המצב לפני המשבר לא היה קל, עם הרבה מאוד רגולציה, והרבה מאוד מיסים, והרבה מאוד חוקים שקשורים אך ורק לעולם המסעדות, זה בעצם התחום היחיד, אני חושב, שכפוף לרגולציה של שני משרדים ממשלתיים. גם בכל מה שקשור לנושא של עובדים, וכמובן בכל מה שקשור לנושא של בריאות ומזון. הייתה ירידה מאוד מאוד מסיבית. הרבה מאוד מסעדות בארץ עברו לשיטת המשלוחים. הרבה מאוד מסעדות לא הצליחו לשרוד. אני חושב שפעלנו בצורה מאוד 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 מדויקת, שאגב, זה גם הרבה עניין של מזל, אבל זה גם הרבה עניין של חשיבה, בתקופה של חוסר ודאות, בתקופה שאף אחד לא יודע מה יהיה, ובסופו של דבר מדובר בבני אדם, שצריכים לקבל החלטות בזמן שהם תחת סיטואציה מאוד מאוד מלחיצה. פעלנו גם באמת ברמה של הגדלת משלוחים, פרסום מאוד מאוד מסיבי, עבודה עם אחד הנכסים העיקריים שלנו, שזה מועדון הלקוחות. ברמה העסקית, הנחות בדמי הזיכיון, עבודה מול המזכירים לגבי הורדת דמי הסחירות למסעדות, שנשארו ריקות בעצם עקב צו השעה.
זאת אומרת, זה לעבוד חזק מאוד על הצד של ההוצאות בכל התקופה הזאת.
גם וגם לנסות ולהגדיל הכנסות כמה שאפשר.
ובינתיים של הכוח בבית בינתיים, אז אנחנו רואים שכל המגמה של התחליפים הולכת ועולה. אני ראיתי נתונים ששוק התחליפים זינק ב-27% בתקופה הזאת.
כן,
מגמת ה-well-being והעדפות וכדומה, מגמת הבריאות.
אנשים ישבו בבית, התחילו לחשוב מה הם עושים עם החיים שלהם הלאה, התחילו לייצר כל מיני יצירות אומנות ולקרוא כל מיני מאמרים, וגם לדבר קצת לגבי הנושא של הבריאות שלהם. מה הם רוצים להיות, איך הם רוצים להיות, ואיך הם רוצים לנהוג. אנשים גם התחילו לבשל בבית יותר ויותר. דבר שאגב גם כן פגע במסעדות.
מרגישים חזרה כבר, כאילו מבחינת הנתונים הכספיים, חזרה לשגרה, זה כבר מתייצב, זה כבר רואים את האור?
השקענו הרבה מאוד משאבים, ואנחנו משקיעים הרבה מאוד משאבים. אנחנו היינו הקבוצה, הרשת הראשונה, ולפי דעתי בין היחידות שעלו עם קמפיין אדיר, רגע אחרי אחרי היציאה מהסגר, שעודד בעצם אנשים, הודענו ללקוחות שלנו שאנחנו מתגעגעים, ואגב, זה היה קמפיין שמי שזוכר אותו לא דיבר רק על BBB, הוא דיבר בכלל על כל המסעדות, ובעצם עשינו כאן איזשהו שירות לכל התחום שלנו, שאנחנו רוצים שיצליח ושישרוד. אנחנו פועלים מאוד, אני יכול להגיד שהשינוי העיקרי שאני יכול לראות ברמה של השיווק לפחות, מאז המשבר, זה יותר ויותר נגיעות בפעילויות שיווק לוקלי, על פני שיווק רשתי. סניף בראש פינה, הוא לא מתנהג אותו דבר כמו סניף בקריית גת, שלא מתנהג אותו דבר כמו סניף במרכז תל אביב.
וממש מעצימים את הזכיינים בצורה מקומית, ככה שכל אחד ואחד...
אנחנו עושים הרבה מאוד פעילויות נקודתיות, אם מדובר על ימי הולדת לסניפים, או פעילויות מול חברי המועדון של אותו סניף וסניף, או איזשהו שיתוף פעולה עם מועצה אזורית או עירייה שנמצאת בסמוך. פעילויות בערים שיש בהם יותר ילדים, תמיכה בקהילה המקומית, הרבה מאוד פעילויות שאנחנו מזהים את הצורך של, או מזהים את האופי של אותה עיר, של אותו אזור, ומבצעים התאמות מאוד מאוד מדויקות. אגב, גם מבחינת אמצעי הפרסום, יש אזורים בארץ ששילוט החוצות שם עובד בצורה משוגעת, ממש חזרנו לשנות ה-80 המאושרות, ויש כאלה שהם... שרק דיגיטל, ויש כאלה שחייבים להביא איזה משפיען טוב, כי כל ילדי השכונה ירוצו אחריו, מאוד מאוד משתנה. אתה מחליף כובעים כל היום בתפקיד הזה. כן, אנחנו עושים הכל כדי שכולם יצליחו ושלכולם יהיה טוב.
שרון, מה זה כיף שהיית פה? תודה רבה לך שבאת.
היה לי כיף, תודה רבה.
תודה רבה ונתראה. תודה רבה לכם ונשתמע.